הגמרא בסוכה, בהקשר שם של שיעורים גם כן, אז אמר רבי חייא בר רשי, אמר רב, שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. כן, לא משנה מה זה חציצין ומחיצין, כן, זה חציצות לעניין טבילה והלכות מחיצה שם, זה הנושא שם, מחיצות של הסוכה. אז הלכה למשה מסיני. ושיעורים, זה שיעורים, כל השיעורים, מה זה... כמה שיעור של מה זה לעבוד, ומה זה שיעורי אכילה כזית, ושיעורי כל מיני רשות הרבים, וכל השיעורים בעצם זה הלכה למשה מסיני. ואת הגמרא, שיעורים דאורייתא נינו. דכתיב, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ואמר רב חנין, כל הפסוק הזה לשיעורי נאמר. חיטה לבית המנוגה. דתנן הנכנס לבית המנוגה וכליו על כתפה וסנדלה וטבעותיו וידו הוא והן תמאין מיד. היה לבוש כליו וסנדלה ברגליו וטבעותיו באצבעותיו הוא תמא מיד והן תאורים עד כשישהה בכדי אכילת פרס. פת חיטין ולא פת שעורין מייסה ואוכל בלפתן. אדם שנכנס לבית שמנוגה בצרת הוא תמא מיד, מה שהוא מחזיק גם כן תמא מיד, מה שהוא לובש זה לא תמי מיד, אלא אם הוא שהה בבית כדי אכילת פרס. מה זה פרס? חצי כיכר. איזה כיכר? כיכר של חיטה ולא כיכר של שעורה. בסדר? מייסב אוכל בלפתן. כמה זמן שלוקח לאכול את זה בהסבה, כשאוכל את זה עם משהו, לא ככה סתם איזה. כן. שעורה, דתנן, עצם כשעורה מטמא במגע ובמסע, ואינו מטמא באוהל. כן, כשיש עצם בשיעור שעורה, היא מתאבדת במגע ומסע ולא באוהל. גפן, באוהל אומר רש"י, מתי הוא מטמא? עד שיש שדרה או גולגולת שלמה, או רוב עניין איברי אדם. זאת אומרת, רק אדם מטמא באוהל, אדם כי ימות באוהל. אז עצם רק, מתי זה אדם? מה הגדרת אדם? אז גולגולת זה הראש, זה הגדרת אדם. רוב האיברים זה גם הגדרת אדם, או עמוד השדרה זה גם כן הגדרת אדם. אבל אם יש עצם אחת, היא לא מתאמת באוהל, אלא רק במגע. מה השיעור שלה? שיש לה, כן, שיעור שעורה. גפן, כדי רביעית יין לנזיר. בסדר? השיעור של נזיר, שאז הוא צריך להביא קורבן, אז הוא, לכאורה, אני חושב שזה... זאת אומרת, אסור לו בכלל, אבל אם אני לא טועה, זה שיעור לקורבן, זה רביעית יין. פחות מזה, אז לא צריך... בסדר, זה גפן, משם ילמדו כל שיעורי שתייה, גם כן. תאנה כגורגרת להוצאת שבת. בסדר, להוצאת שבת, מתי מתחייבים למלאכת הוצאה? צריך שיש שיעור של גורגרת. גורגרת זה תאנה, כן? רימון, דתנן כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים. כשיש נקב לפעמים בכלים, מתי הכלי, הוא בטל ממנו שם כלי כדי לעניין תומה, נגיד כלי שהיה תמה, אם הוא נשבר הוא נטהר. מה זה נקרא שהוא נשבר? שיש בו נקב, הכלים של בעלי בתים, נקב שהוא כבר לא יכול להחזיק את הגרגירים של הרימונים. על דרך הדרוש, פעם חשבתי, כן, שכלי בעלי בתים, מה זה כלי בעלי בתים? אנחנו אומרים שאפילו ריקנים שבחמלים מצוות כרימון, כאילו, אז כל זמן שהכלי עדיין מחזיק את הגרגירי רימון, כאילו אפילו, מה אומרים על זה, מלאים מצוות כרימון, הרי ריקנים שבח, אז איזה מצוות יש בהם? כאילו את המעשים טובים, יישוב הארץ, דברים, כל זמן שזה מחזיק את זה, אז הכלי הוא, יש לו שם כלי, כן? פחות מזה כבר לא, זה רק על דרך הדרוש.
לא, מדובר על הגרעינים של הרימון,
כן? אתה אומר אולי זה הרימון עצמו. כמוציא רימון, יכול להיות, נכון. שהוא מוציא זיתים, לא, נכון, מוציא זיתים, משתמש בו רימונים, והזית יותר גדול מהגרגירים של הרימון, אתה צודק. הרימון עצמו, בסדר, לא הגרגירים. בסדר, זאת אומרת, הוא כבר יש בו נקב גדול שזיתים כבר נופלים ממנו, אבל רימונים עוד אפשר להחזיק בו. חתים, כן. לא הגרגירים של הרימון, הרימון עצמו.
מה, רימון זה ככה?
לא. זה הרימון.
ברור
שלכל
שנה.
בסדר? רימוני רסס. טוב, ארץ זית שמן, ארץ שכל שיעוריה כזיתים. כל שיעורי הסלקה דעתה, חיי כאן ידע אמרין, הרגע דיברנו על זה שיש שיעורים אחרים, אז מה אתה אומר כל שיעורי הכזיתים? אלא הם השורוב שיעורי הכזיתים. זה גם מעניין, למרות שהרב ויצחק לא מדבר פה על זה בשיעור, אבל זה גם לכאורה יש פה כאילו איזה משהו מוזר, כן? כאילו למה לא אמרו מלכתחיל הרוב שיעורי הכזיתים? אבל פה זה, הוא השאיר לכם הרב, שתנו על זה. דבש ככותבת הגסה ביום הכיפורים. נכון שכן, שתמר, כאילו, ביום הכיפורים, מה החיוב קראת, מי שאוכל בו, כותב את הגסה. זאת אומרת, תמר גדול. פחות מזה, לכן מי שהוא חולה, אז נותנים לו לאכול פחות משיעור של תמר גדול. בסדר? ואז הוא עובר רק על דרבנן ולא דאורייתא, או לפחות לא איסור קראת דאורייתא, וזה עדיף, כן? אז מה רואים מכל זה? על מה דאורייתא נינו? אז אנחנו רואים שכל השיעורים האלה מהתורה, כן? מהפסוק, ארץ חיטה, שעורה וכו', שהתורה היא כבר נתנה את השיעורים שתשאר בחיטה, בשעורה, בגפן וכו', כן? אז למה אתה אומר לי שזה הלכה למשה מסיני? אומרת הגמרא, ותסברה, שיעורים מכתיבי? מה זאת אומרת? כתוב בפסוק הזה את השיעורים? כתוב ארץ חיטה, שעורה, כאילו, לא כתוב עכשיו מה השיעור.
אפילו לא כתוב שזה שיעור.
כן, לא כתוב שזה שיעור. אלא הלכת ענינו, וקרא, אשמחת באלמו. זה הלכה למשם סיני, רק הפסוק, הוא אסמכת על העניין הזה, בסדר? טוב, אז זאת הגמרא, בסדר? יש הגמרא פשוט מאוד, כן? הגמרא אומרת, שיעורים וכו', הלכה למשם סיני, היא מקשה מדברי רב חנין, שאנחנו רואים שהשיעורים מדאורייתא, שכל הפסוק של ארץ חיטה ושעורה הוא בעצם בא לתת כל מיני שיעורים, ואז היא עונה על הקושייה בקושייה, כן? כאילו, מה אתה חושב באמת שהכוונה פה שזה שיעורים האלה כתובים? הרי לא כתוב בפסוק שיעורים, כן? אלא מה? לא, זה באמת הלכה למשם סיני, רק שהקרא הוא סמכת בעלמא. זאת הגמרא. בעצם הגמרא הזאת, הרב בעצם מכניס פה את ה... מקשר את זה לכלל, ששאלה שאין עליה התשובה. יש פה בעצם קושייה, כן? ותסברה, שיעורים מכתיבי, כאילו, יש פה קושייה על רב חנין, כן? כל הפסוק הזה לשיעורי נאמר. עכשיו, הוא לא נעלה קושייה הזאת. כאילו, מקשים עליו את ה... מה? כן.
זה לדוחה.
בדיוק, אלא, היא דוחה כאילו את ה... כי יכול להיות דוחה את ההבנה של רב חנין. זה לא נאמר לשיעורי הפסוק הזה. הפסוק הזה נאמר למשהו אחר, לא יודע מה, לברכה של ארץ ישראל. עכשיו הסמיכו את זה לפסוק, אבל זה לא שהוא נאמר בשביל זה. עכשיו רב חנין כן אמר, הפסוק הזה לשיעורי נאמר, כי הוא נאמר בשביל השיעורים. והגמרא מקשה עליו והיא לא מתרצת. עכשיו אנחנו נראה את זה עוד יותר חזק, מהגמרא בברכות. מה?
הגמרא לא הסבירה,
אסמכת באלמא,
זה כאילו בדברי רב חנין, זה לא בדברי רבי חייא ורבי שאמרו.
זה קצת קשה, היא אומרת כל הפסוק הזה לשיעורי נאמר. אז מה אתה מסביר? שהוא אומר, שהוא מתכוון שזה אסמכת?
כן, כאילו זה
לא רבחי ברבה שיאמר. אבל כל הפסוק הזה לשיעורי נאמר, אם זה רק אסמכת זה לא נכון שהפסוק נאמר לשיעורי. תגיד כאילו ורמז לדבר, כן? כמו שלפעמים הגמרא אומרת, כאף לפי שרמז לדבר, ארץ חיטה שעורה וכו' וכו'. אבל הוא אומר כל הפסוק הזה לשיעורי נאמר, נראה שככה הוא סובר. עכשיו זה...
פשוט של האמירה
הזאת. הלשון, כל הפסוק הזה לשיעורי נאמר, מה שמה? שהפסוק נאמר בשביל שיעורים, בשביל שתלמד ממנו שיעורים. זאת אומרת שאין איתה לך, כביכול, אין איתה לך למשל מסיני ללמוד. עכשיו, נחזק את זה מהגמרא בברכות, ששם גם כן מביא את הדברים של הרב חנין. בואו נראה, רב חנן שם כתוב, כנראה זה אותו אחד, במאי פליגי, יש שם עוד שאלה, כן? אני לא זוכר כאילו מה ההקשר שם, אמר רבי ירמיה להקדים, ואמר רבי יוסף ויתם רבי יצחק, כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה, שנאמר ארץ חיטה שעורה, גפן שנער ימור, זה שם נודבש, כן? מכירים את ההלכה הפשוטה, מה המקדימים בשבעת המינים, מה שיותר קרוב למילה ארץ, שזה אין היה מפורסם של הרב, מה ההבדל בין הארץ הראשונה לארץ השנייה? הארץ הראשונה זה התורה, הארץ השנייה זה התחייה הלאומית. לא נעריך בזה, תראו בעינייה. זאת אומרת שיש עדיפות אפילו לאנשים שהם עוסקים בתחייה הלאומית ויותר קרובים לארץ, מאשר אנשים שעוסקים בתורה ורחוקים מהארץ. יש בחינה מסוימת שיש עדיפות לאנשים האלה, כי הארץ יש בקדושה, והם מזכות קדושת הארץ הם זוכים. בכל אופן, זה דרך אגב, אז הגמרא אומרת, אמר ביוסף יתמר רבי יצחק, כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה. שנאמר הארץ עדה בשורה וכו' וכו'. ופליג עד רבי חנן, רבי יצחק חולק על רבי חנן, או שרבי חנן חולק על רבי יצחק, זאת אומרת, יש פה נפקמין הלכתית, כן? לפי רבי יצחק הפסוק הזה נאמר בשביל לדעת את סדר הקדימויות בברכות. לפי רבי חנן, למה הוא נאמר? לשיעורי נאמר. ועד כל החיטה, תרס לבית המנוקה וכו', כן? גפן, שעורה, עצם כשעורה, הכל, לא נחזור על כל הזה, מובאת הגמרא ממש כלשונה, הדברים של רבי חנין, ואז הגמרא מסיימת, כן? ואידך, אתם רואים את שורה האחרונה? ואידך, מה יגיד השני? אני שיעורין בעד ימיקטיבי אלא מיד רבנן וגרס מחת באלמה. זאת אומרת, הגמרא אומרת, אז מה יגיד רבי יוסף איתם רבי יצחק שהוא למד מזה משהו אחר? הוא מפרש, הוא אומר, מה, השיעורים הרי לא כתובים פה, כן? לא כתובים בפסוק השיעורים, אלא זה מיד רבנן. ומה זה מיד רבנן? אתה נראה לך למשל מסיני, לא יודע בדיוק. וקרא אסמכת באלמה, הפסוק הוא רק אסמכת לעניין השיעורים, כן? אבל מה? מה אנחנו רואים פה מהגמרא? הגמרא מציגה את זה כמחלוקת. אז פה כבר אי אפשר, פה זה יותר חזק מקודם, זה מחזק את ההבנה שרבי חנין כן עומד מאחורי מה שהוא אומר, ולא רק, הוא לא מקבל את זה שזה אסמכת באלמה לכאורה. הוא רוצה להגיד כן זה מדאורייתא, כי אם זה רק אסמכת, אז למה הם חולקים? אז הוא יכול להסכים לרבי יצחק, להגיד שבאמת התורה כתבה את הפסוק, ושנדע את סדר הקדימויות בברכות שבעת המינים. חוץ מזה יש פה איזה רמז גם כן לעניין השיעורים, בסדר? לא, לכאורה לא. למה? אם זה רק אסמכת, אז לכאורה לא. יש ריטווה בראש השנה, שפעם צריך להביא אותו על העניין האסמכת, שהוא כותב, בכלל, מה זה אסמכת? סתם, דרך אגב, כי עסקנו באסמכת. אז הוא כותב שאנחנו רגילים לתפוס אסמכת, כאילו, התורה לא התכוונה לזה. חכמים מצאו איזה משהו, איזה רמז בתורה, לתלות את זה שם. נכון, ככה במובן הפשוט של אסמכת. הריטווה אומר, אין כזה דבר, מה פתאום? תורה שבכתב, הכל גלוי לפניה. ואם יש שם רמז בתורה, היא התכוונה, הקדוש ברוך הוא התכוון באמת לרמוז את הדברים האלה, למרות שזה אפילו דין דרבנן שעדיין לא הופיע בעולם, כן? כשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה, עוד לא היה את הדין הזה, רק התחדש עוד אחרי, לפעמים אפילו אחרי, כן, 1,000 שנה. הקדוש ברוך הוא כבר רמז אותו בתורה שבכתב, רק שהוא השאיר מקום לחכמים שהם יבואו לחדשו את הדין ויוכלו לתלות את זה בפסוק הזה. זה מרומם את כל ההבנה של מה זה אסמכת. זאת אומרת, התוקף הוא דרבנן, אבל התורה שבכתב כבר כן רצתה לרמוז את העניין הזה, ויש לו, כן, ממילא, זה נותן כאילו, לא שדברי חכמים הם, בוודאי במצד עצמם הם קדושים ותאורים, אבל כשזה כבר, כשאתה אומר שכבר הקדוש ברוך הוא רמז את זה בתורה שבכתב, זה כבר בוודאי מראים את זה למקום אחר לגמרי. נותן לזה עומק הרבה יותר גדול. בכל אופן, כן.
איך רבי חיים בעצם מסתדר כאילו לכונן השאלה?
הוא לא עני, זה בדיוק הנקודה.
אז איך
מסתדר לסבור את משהו מסודר? זה בדיוק הכלל של שאלה שנה לתשובה, כאילו, הקשנו רבי חנין, כביכול הגמרא דחתה את דעתו. אני לא יודע איך הוא מסתדר, הוא לא מסתדר, אני דחיתי אותו, דחיתי אותו מההלכה. אבל זה בדיוק הכלל, יש פה שאלה שנה לתשובה, דעה שכאילו נדחתה מההלכה. יש את זה גם בסוגיה של... עכשיו שאני לא יודע איפה כל אחד עוסק, אבל בסוגיה של מוקת עץ. אז גם שם יש המחלוקת עם מוקת את כתובתה מנה או כתובתה... 200, לא משנה, יש אגב כאן איזה מרחוק את רם ומחם עברה, וגם איזו קושיה, תסתכלו. בדף י' עמוד ב' אני חושב. אז כאילו דעה שגם שם, דעת רם ומחם נדחתה כאילו לגמרי, כאילו נדחתה, יש משנה מפורש שסותרת אותה, ומקשים עליו, והוא לא מתרץ. יש פה שאלה שאני לא התשובה, אז מה עושים? איך מתייחסים לזה כאילו? כאילו דחית אותו וזהו, אז אני נגמר, הוא בסדר, הוא יצא פה מהמשחק, עוברים הלאה. אז לא, אז הכלל אומר, נגענו בו כבר כמה פעמים, שכשיש שאלה שאין עליה תשובה, במיוחד כשלא לא כתוב שהוא חזר בו, לפעמים כתוב חזר בו, גם זה צריך להבין, אז מה הייתה אהבה אמינה? אבל במיוחד כשלא כתוב חזר בו...
לא חזר בו, נגיד, תיובתא או דברים
כאלה? לא, כשכתוב תיובתא, אז זה נחשב שאלה שאין עליה תשובה. אז מורה אומרת תיובתא, אבל הוא כאילו נשאר בדעתו כביכול, לא כתוב שהוא חזר בו מדעתו, בסדר? אז יש לזה כמה גישות, ראינו את זה, נזכיר את זה בקצרה, שהגישות של הראשונים הם יותר בשני כיוונים, תוספות, יש פה שתי גישות ועוד ראשונים. גישה אחת אומרת, אם הקשו על מישהו והוא לא ענה, למה הוא לא ענה? כי אין לו תשובה, הודעה, בסדר? זה גישה אחת. גישה שנייה אומרת, הוא לא ענה כי זו שאלה כל כך שהיא לא מתחילה בכלל, כאילו שאלה שלא צריך להתייחס אליה. השאלה לא טובה. כביכול, בסדר? תלוי עכשיו, יש מקומות שאתה עושה פרש ככה, אתה מפקורות שמפקורות, תלוי בשאלה, אם שאלה טובה, אז כאילו הוא לא ענה כי אין לו תשובה, והוא כאילו חזר בו, ואם שאלה היא לא מתחילה, אז הפירוש השני.
אבל כשראינו
שהיה
איזה מישהו שלא ענה, אז אחרי זה הוא הלך
ואמרנו בצדית. אז זה יפה, זה הרמה מפנו, זה לא כתוב שהוא אחרי זה הלך, זה הרמה מפנו אומר. הרמה מפנו אומר, נותן הסבר אחר. יש פה גם משהו חינוכי עוד רגע נגיד מה זה אמר מה מפנו. הוא אומר, זה שהוא לא ענה, זה בגלל שהתשובה היא, השאלה היא טובה מצד אחד, מצד שני יש תשובה שהיא קשורה לסתרי תורה, והוא לא יכול עכשיו לענות עכשיו פה בציבור, כששואלים אותו ככה לפני, הוא לא יכול לענות את זה, כי כבשים ללבושך, כן? סתרי תורה צריך להסתיר אותם. אז הוא לא יכול לענות, אז הוא, מצד שני הוא גם לא יכול להגיד אתם צודקים, כי הוא לא חוזר בו. אז מה הוא שותק? הוא כותב, ואולי אחר כך הוא ענה להם בלחישה, שם דואר שם על רב, מול רבם ורבסי. ואז רק לפני שנגדיר את היסוד, קודם כל סתם אמירה חינוכית, מה אנחנו רואים פה? הראשונים נותנים הסבר אחד, בא רמה מפנו שהוא אחרון, בסדר, הוא בתקופת האריזה, ומה הוא אומר? הוא כאילו, אפילו אחרי הרי אני חושב. בכל אופן, הוא בא ואומר, יש לי הסבר אחר. מה, אבל הראשונים אמרו. אנחנו גם שואלים את עצמנו לפעמים, נכון? כאילו, הראשונים נותנים הסברים, אנחנו מרגישים שכאילו, כל הראשונים בסוגיה, שום הסבר לא הצליח ליישב את דעתנו עד הסוף. ואנחנו באים ומנסים להגיד משהו יותר עמוק. אז אנחנו מצד אחד בוודאי לא, אנחנו תמיד נשתדל כן לבוא ולראות איך בסוף הדברים גם הם כן גנוזים בדברים של הראשונים, אפילו אם הראשונים לא התכוונו במפורש לעניין הזה, אבל הם הסבירו את הצד היותר מסגרתי, את ההגדרה של הדברים, ואנחנו באים עכשיו לראות מה העומק שלהם, וזה יתרץ יותר קושיות, שרק ההסבר המסגרתי לא מתרץ אותם עדיין. בסדר, כן ננסה להתעלות בדברי ראשונים. אבל לפעמים יש כזאת מציאות שאנחנו לא ססים, אנחנו כן רוצים כמה שיותר להתעלות בדברי ראשונים, אבל לפעמים יש מצב כזה שכאילו ש... אפשר גם להגיד דברים שהם לא נאמרו בראשונים. שוב, כן נשתדל כמה שיותר להתעלות בראשונים, והכל בנוי על גבי זה, אנחנו לא רוצים לבוא עכשיו לברוח, לדלג על כל השלב של הראשונים. בוודאי שבדרך אנחנו נעמול היטב היטב בשביל כן לבוא על גבי הראשונים, וכמה שאפשר לבסס את הדברים וכו' וכו'. אבל א', לפעמים אנחנו נגיד על גבי הדברים שלהם נוסיף עוד איזה מדרגה שכן בנויה עליהם, רק שנוסיף על זה עוד קומה. ולפעמים יש כאלה גם דברים ששוב, זה לא הצורה הרגילה והשכיחה, אבל שגם לפעמים יש דברים שכאילו לא נאמרו בראשונים, אנחנו עכשיו באים ומחדשים, שוב, בענווה ובזהירות, צריך לראות שזה מבוסס ולא. אבל רואה, הנה, לדוגמה, הרמה מפנו, כאילו לא אמר לעצמו מה, אבל הראשונים פרשו אחרת, והוא נתן עכשיו הסבר נוסף. עכשיו, מה היסוד כאן אומר? היסוד אומר, שוב, מה שאומר הרמה מפנו, כשיש שאלה שאין לה תשובה, זה בעצם הדרך של הגמרא לרמוז לנו שיש פה יסוד עמוק שאין מדרכה לכתוב אותו. כי הגמרא היא לא כותבת יסודות עמוקים, היא מלבישה את הדברים בצורה יותר נגלית. אז היא כותבת את היא כותבת את הדברים בצורה כזאת, כאילו יש פה קושי, אין עליו תשובה בנגלה, כן? התשובה עליו במקום יותר עמוק, לכן היא נשארת כאילו בנגלה בפשט, כאילו יש פה שאלה ואין עליה תשובה. התשובה נמצאת במישור אחר, כאילו. בסדר? יש בפירוש הרש"ר הירש על הפסוק הזה שלנו, אז הוא מביא שם דבר מעניין. המחבר של ספר על השיעורים בהלכה הראה לי פעם את גיליונות הדפוס הראשונים של ספרו. ומצאתי בהם הערה על הפסוק הזה, הנראית לי חשובה מאוד. הוא מוכיח שם שבעולם העתיק ולא רק בגבול ישראל, היו נוהגים לקבוע את היחידות של מידות ומשקלות על פי פירות כדוגמת שעורים, זיתים וכולי. מובן שבמסגרת המסחר הבינלאומי היה צריך לקבוע את פירותה של ארץ מסוימת אחת לצורך השיעורים האלה. כן, אתה לא יכול שאם אתה עושה מסחר בינלאומי, אתה צריך שיהיה לך איזו מידה שהיא אובייקטיבית, כן, בינלאומית. אז איזה פירות בחרו שהם, כאילו, המידות שלהם, המידות הבינלאומיות? הואיל ופירות ארץ ישראל היו ידועים בעולם כמעולים שבפירות, היו קובעים על פיהם את היחידות למידות ומשקלות, ולא היו קובעים שיעורים על פי שעורים זיתים סתם, אלא על פי שעורים של ארץ ישראל, זיתים של ארץ ישראל וכו'. נמצא ששבח ארץ ישראל התבטא בכך שפירותה היו מקובלים בכל מקום כיחידות לצורך קביעת המידות והשיעורים. לצערי נשתכח ממני שם המחבר, וגם אינני יודע אם יצא ספרו לאור בשלמות. אז זה משהו שנשאר רק בזיכרון של ראש העיר שהוא כתב אותו, אבל זו אמירה מאוד מעניינת, כן? שהפירות של ארץ ישראל, אז הם הפכו להיות הפירות שהם קובעים את השיעורים בעולם העתיק של שיעורי, השיעורים האובייקטיביים, כן? בשביל צורכי המסחר הבינלאומיים. בגלל למה? כי הם היו יודעים כמעולים, הפירות הכי מעולים, שהם כנראה היו גם נפוצים בכל מקום, כי כנראה ייצאו אותם וכולם רצו אותם, אז זה היה הכי קל לשער בהם, שיחידה קבועה. אז מה עולה מהדברים שלו? שכאילו פשט הפסוק נאמר לשיעורים, כן? כאילו הפסוק מונה את הפירות, כאילו מה פשט הפסוק לפי הרש"ר הירש? ארץ, מה זה ארץ ישראל? ארץ ש... מה? כן, אבל בואו נקשיב רגע למילים. ארץ, חיטה ושעורה וגפן, כאילו החיטה והשעורה והגפן, ואתה אומר מה שאתם מכירים כאילו בכל העולם, זה של ארץ ישראל. הם כאילו, זה הפירות. הרימון הבינלאומי זה הרימון של ארץ ישראל. התאנה הבינלאומית, התאנה של ארץ ישראל. כאילו זאת הארץ ששם המקור של כל הפירות, כי זה הפירות הכי משובחים. אז זה כאילו בפשט. אז אנחנו רואים גם כן, הרש"ר הירש גם כן לא אומר שהדעה הזאת נדחתה, הוא גם מתייחס כאילו לדעה הזאת של השיעורים, למרות שכאילו בפשט הגמרא היא נדחתה, הוא לוקח אותה לבאר את פשט הפסוק. בסדר? אנחנו רואים גם מפה, שוב, לא שעכשיו, כאילו, זה ההוכחה, רק אנחנו רואים מעוד כיוון ועוד כיוון, שלמרות שבפשט הגמרא הדעה הזאת נדחתה, רואים שכל מיני ביטויים, כאילו, שהיא לא נעלמה לגמרי, כאילו, בסדר? אני מוסיף עוד שאלה, הרב עצמן לא הביא אותה פה בשיעור, הזכיר אותה בקשרים אחרים, כשאנחנו... כשאנחנו באים ומשערים, כן? החליטו שעורה לבית המנוגה, כן? החיטה לבית המנוגה, שעורה לעצם כשעורה, כאילו, זה במקרה, כאילו, היה אפשר גם להכניס חיטה לעצם זה, כן? וזית בשביל, לא יודע מה, לבית המנוגה, וכאילו, במקרה חז"ל חיפשו ומצאו, כאילו, אופס, בדיוק הזמן של השיעור שלא יודע מה, הוא בדיוק כמה שהוא לוקח לאכול חיטה, כאילו, או שיש פה עניין מהותי, כן? שממנו זה נובע העניין הזה של השיעור בדבר הזה. זאת אומרת, האם יש קשר בין השיעור, בין הדבר שאני כאילו משאר איתו, לבין התוכן שאותו אני משאר? בסדר? מבין את השאלה? שאלה שתמיד אנחנו שואלים אותה בשיעורים, כמו לדוגמה לנר חנוכה שדיברנו. האם יש קשר בין נר חנוכה דווקא לעשרה טפחים? אפשר לשער, להגיד גם שיעורים אחרים, דל אדמות, כן? יש שיעור גם של דל אדמות. למה בחור לנר חנוכה דווקא עשרה טפחים? למה לבוד, כאילו, בסוכה דווקא שלושה טפחים? יש עניין דווקא בשלושה, כאילו, בסדר? זאת אומרת, האם, תמיד צריך לשאול את זה, כשיש איזה שיעור למשהו, האם, למה דברים מסוימים הם בזית, כזית, ודברים מסוימים כביצה? למה? האם יש קשר מהותי בין הדבר שאני משער לבין השיעור שהוא מקבל, כן? 400, שלושה טפחים וכו' וכו'. למספר, תמיד אנחנו שואלים את זה על המספר, האם יש קשר למספר, אבל פה בעצם אנחנו שואלים גם לא רק על המספר, אלא גם לפרי שהוא כאילו משער, כן? בדרך כלל אנחנו שואלים את זה על המספרים, מדברים על כל מיני מספרים, נכון? כאילו, בשיעורי גובה, 10 טפחים, 3 טפחים, 400 וכן 20 אמה וכן הלאה. אז שואלים על המספרים, האם יש קשר בין המספר לבין הזה. אבל פה בעצם השאלה היא מתרחבת כאילו גם לפרי, כאילו יש לי תורי פירות שונים, אז האם יש קשר בין הפרי לבין הזה?
גפן
ונזיר
היום זה
דבר
פשוט,
רק את
הסלאם.
יין,
אסור
לנזיר,
אז...
אפשר עם זה בגפן. כן. אוקיי. אז הרב מציע כאן כיוון, הוא אמר, זה כיוון כאילו כ... זאת אומרת, הוא אין לו איזה עכשיו ביסוס באיזה מקור, הוא יביא כל מיני מקורות, אבל... כיוון, מבחינת תל החכם ואיך כמה עוד, כאילו, זה הצעה לכיוון, אבל בוא נגיד שבשיעור הזה, בהרגשה שלי, הוא לא כותב, כאילו, השאלה פה יותר חשובה, שאלה שאני לא התשובה. כאילו, השאלה פה היא יותר חשובה מהתשובה, היא פותחת כיוונים למחשבה. הרב עצמן הציע פה כיוון מסוים, אבל הוא כותב בעצמו בשיעור, כאילו, שתל החכם ואיך כמה עוד, ולהתבונן בדברים, אבל בכל אופן, הדברים עצמם הם יקרים. אז הרב עצמן מציע שכאילו, יש תכונות מיוחדות לפירות האלה, שהם הם, הפירות האלה הם בונים, ולא סתם שארץ ישראל משתבחת בפירות האלה, כי זה פירות שהם בונים כל מיני חלקים בנפש האדם, ולכן ארץ ישראל השתבחה בהם, כי זה לא סתם שהפירות האלה מיוחדים והם הם, הם משמעותיים בארץ ישראל, כי הפירות הם לא רק סתם איזה משהו ככה כן לנשנש, הם משהו בשביל לבנות את לבנות את האדם, זה בונה כל מיני חלקים באדם. והפירות האלה מיוחדים שהם, יש להם תפקידים מיוחדים, חוץ מהרבה פירות אחרים שהם נועדו רק ככה להרחבת הדעת, אבל הפירות האלה יש להם תפקידים ספציפיים, כן, שליחויות מיוחדות לבניית נפש האדם על כל מיני חלקיה, וזה הרב עצמן בא להראות. כן, הם מבחן, כאילו אבות המזון, השבעת המינים האלה הם אבות המזון הנפשי, כאילו הרוחני של האדם, ולכן הם מיוחדים שהם גם באים לידי ביטוי בכל מיני שיעורים. אז בואו נראה, הרב עצמן הציע פה כאילו כמה דוגמאות, אבל הוא לא השלים פה את כל הדברים, השאיר לנו מקום להמשיך, וזה נשמח, אם יהיה לכם רעיונות, נשמח לשמוע. אז בואו נתחיל מחיטה וזית. נתחיל מהחיטה. השיעור של חיטה כדי אכילת פרס. זה שיעור שהוא מתייחס לזמן סעודה להרבה דברים בתורה, כן, להרבה עניינים. לדוגמה, בשולחן ערוך, בדיני ליל הסדר. צריך לאכול כזית מצה. יש זמן לאכול את הכזית מצה, כן? צריך לבדוק, שאוכלים, אפשר עכשיו לאכול את זה בחצי שעה. אז הוא אומר, אכל כחצי זית, וחזר ואכל כחצי זית, יצא, בלבד שלא יישב בין אכילה לחברתה, יותר מכדי אכילת פרס. בסדר? אז מעניין שהשיעור האכילה הוא כזית, אבל הזמן שלו זה כדי אכילת פרס. זה סתם, יש פה איזה שילוב, כן, בין החיטה לבין הזית. עוד מעט נראה עוד את השילוב הזה. בסדר, אבל מה זה?
זה דברים שונים, זה על הזמן, זה על הכמות.
אין בעיה, אבל שניהם מרכיבים את שיעור האכילה. האכילה היא בנויה מכמות וזמן, כן? כמות בזמן מסוים, הכמות היא בכזית, כן? והזמן הוא בחיטה. בסדר? נכון? רואים את זה? אז ועוד הרבה עניינים, גם לאכילה, לשיעור אכילה ביום כיפור, הזמן של האכילה, כן, לא הכמות עצמה. הזמן של האכילה גם כן, וכדי אכילת פרס, ועוד הרבה דברים. כאילו, זה השיעור היסודי לזמן של אכילה, זה חיטה. גם זית, כן, כמו שראינו גם בשיעור הזה, רואים את זה, רואים את זה במה שאמרנו עכשיו, שהכמות היא כזית, ורואים גם איזה משהו משותף בין הזית לחיטה. מה משותף בפסוק בין הזית לחיטה?
ארץ,
נכון? שניהם סמוכים למילה ארץ. והירושלמי מתייחס לזה, למה כתיב ארץ, ארץ שני פעמים? לא הודיעך שאין הבית עומד על שני דברים הללו. עיקר הבניין, הבית, כן, זאת אומרת, כמובן, עיקר הבניין האדם, הוא על שני הדברים, על חיטה וזית. למה על חיטה וזית? אז חיטה, קודם כל, הגמרא בברכות. אילן שאכל ממנו האדם הראשון, יש כמה דעות. אחת הדעות שרבי יהודה אומר חיטה איתה, למה שאין התינוק יודע לקרוא את אבא ואמא עד שיטום טעם דגן. החיטה היא נותנת את הדעת. עד שהתינוק לא טועם טעם דגן, הוא לא יודע לקרוא אבא ואמא. המהר"ל מרחיב בזה. בסדר? למה בהקשר של שבועות, שזה חיטים, אז הוא מביא שכן, פסח זה קורבן שעורים, נכון אומר, ושבועות זה קורבן חיטים. אז עוד מה תגיע לשעורה שהיא קשורה לבהמה. אבל החיטה היא מדרגת האדם שהיא קשורה למדרגת הדעת. המהר"ל מביא שם את הגמרא הזאת. שיש עלייה מפסח עד שבועות, ממדרגת הבהמה למדרגת האדם. תרצו בצד ההיסטורי, מלידת עם ישראל למתן תורה. בסדר? בהזדמנות אחרת נרחיב בזה. אז זה החיטה. גם הזית הוא קשור לדעת, כן, במיוחד לחוכמה. אמר רבי יצחק, הרוצה שיחכים ידרים שישיר יצפין, סימניך שולחן בצפון ומנורה בדרום. כן, אז מה הסימן? המנורה שהיא שייכת לדעת, כן, בגלל שיש לה שמן זית, מדליקים אותה בשמן זית, אז היא נמצאת בדרום בבית המקדש. אז מכאן סימן שרוצה להחכים ידרים, כמו שם נורא. שולחן הוא שייך לאושר, לפרנסה, הוא נמצא בצפון.
אבל השולחן זה הלחם.
לא,
החיטה
נותנת
את הדעת.
לא, שוב.
החיטה זה לא
הדעת. אני לא יודע אם השולחן שם, הדגש שלו זה החיטה.
אוקיי, הלחם.
כן, נכון. אבל השולחן שם, השולחן זה יותר ביטוי של פרנסה. אני לא יודע אם זה השמן שמול החיטה. המנורה, השמן זה ה... כאילו, המהות, כן, בדיוק, האור, כאילו, זה האור של השמן, זה כאילו ההגדרה שלה. השולחן פה, אני לא יודע מצד דווקא, ברור שזה קשור ללחם, כן? אבל אתה אומר אם זה...
הלחם והשמן
זית, כאילו... כן. אז אני לא יודע, אז צריך לבדוק בין השולחן לבין המנורה. אבל בוודאי שרואים מפה שהמנורה גם כן, השמן גם כן קשור לצד של החוכמה, בסדר? אז צריך לראות עכשיו את היחס ביניהם. בסדר? את הנקודה ביחס בין השולחן למנורה, אבל בוודאי שהמנורה קשורה לחוכמה. והחיטה גם כן ראינו, כן? לא יודע לקרוא את הפעמים, עד שיתום טעם דגן. ועוד במנחות, וישלח יואב תקוע, ויקח משם אישה חכמה, מה יש לתקוע? אמר ביוחנן, מתוך שרגילים בשם הזית, חוכמה מצויה בהם. בסדר? אני חושב שגם כתוב שהרגיל בנר, נכון? אז זוכה לבנים תלמידי חכמים, נכון? גם כן, זה קשור, שמן. בסדר? בכל אופן, המשותף לחיטה ולזית, הם בונים את הדעת של האדם. בסדר? אז לכן הם עיקר הבניין, הם המזון העיקרי, החיטה והשמן, כי הם בונים את הדעה של האדם, שזה הדבר העיקרי באדם, כן.
אבל לגבי זה אפשר להגיד שהזית זה כאילו החומר, זה כאילו השיעור של הכמות, ולכן זה כאילו החכמה שזה כאילו מה שיש, והחיטה שזה הדעת, כאילו עכשיו, איפה אני לוקח את זה, שזה כבר הזמן שזה...
מה אני עושה עם זה כאילו? מה הכוונה?
כן, כאילו אני יכול... עם הדעת שלי אני יכול לחבר את זה לכמה דברים. אני בדרך כלל את האכילת פרס אפשר לחבר את זה לזית, לכותבת, לא יודע מה אפשר סתם לעשות, אז כאילו... אבל... אז כמעט עם הדעת אני מחבר, אבל תלוי את מה.
אוקיי. אני שומע. צריך להתבונן בזה כי גם יש אפשרות להגיד הפוך. אפשר להגיד שהזמן זה יותר המסגרת, ולכן זה כאילו... קשור בסגרת לכל מיני דברים, והזית זה דווקא יותר משהו יותר פנימי. למה אני אומר את זה? זה היה הכיוון שעלה לי, אבל לא רציתי להגיד כאילו זה לא מבוסס, אבל... כי האור הוא משהו בכל זאת יותר רוחני, והמהר"ל מדבר הרבה על השמן זית. וגם כאן רואים שהחיטה יותר מדברת על הדעה יותר בסיסית, כן? שהתינוק יקרא אבא ואמא, זו דעה כאילו יותר בסיסית. לעומת זאת הנר זה בנים תלמידי חכמים, והאור של המנורה, משהו יותר רוחני, אבל... אנחנו לא מכרים, בסדר? נשאיר את זה פתוח, נקודה למחשבה. בסדר, בכל אופן נסכם, החיטה והזית בונים את דעת האדם, לכן הם הדברים הבסיסיים, המזון הבסיסי, ולכן שניהם קרובים למילה ארץ. גפן?
זה רומן כשאלות השיעור שלנו, של הבית המנוגע.
שאלה טובה. שאלה טובה. אני לא, הרב לא התחיל את זה בשיעור. אולי בית מנוגה, יכול להיות שזה קשור דווקא אולי לבית, כן? כמו שהירושלמי אומר, שאין הבית עומד על שני דברים אלו, כי זה הדבר המרכזי. אולי בחיטה זה יכול להסביר, בזית, רוב שיעורי הכזיתים. מה זה אומר רוב שיעורי הכזיתים? גם, כאילו, אתה שומע בשניהם אולי דברים שהם מאוד בסיסיים. אם זה הבית, כן, תומת הבית, ואם זה רוב שיעורי הכזיתים, כאילו משהו שהוא... אבל אני לא יודע, בסדר, הרב, כאילו, אין פה התייחסות פרוס בשיעור, תחשבו. הגפן, לעומת שיעורי האכילה המרכזיים, אז הגפן זה כאילו השיעור הבסיסי של השתייה, נכון? רביעית, זה רביעית של כל המשקיעים, המקור מרביעית יין הנזיר, זה השיעור של השתייה. אז הרב הציע, על יחס בין אכילה לשתייה, אז הרב הוא כותב בעולת ראיה על ליל הסדר, הוא אומר, ההבדל בין המזון למשקה, הוא אומר בפסקה שם על אורחץ. היחס בין המזון למשקה, שהמזון הוא בונה את הגוף, והמשקה הוא בעצם, הוא מניע את הדברים בגוף שכל דבר יגיע למקום שלו. זאת אומרת, זה אדם, כן? שהוא נבנה מהשתייה. אז כאילו, הוא אמר שהמזון כאילו זה היסוד הקבוע באדם, והשתייה היא יותר היסוד המשתנה. אם זה ביחס בכוחות הנפש, זה השכל מול הרגש. שגם אנחנו רואים את זה באמת. השכל הוא נבנה מהמזון, מהחיטה ומהזית. והיין הוא יותר קשור לרגש, נכון? יין ישמח לבב אנוש וכו'. אז השיעור שבעצם של היסוד המשתנה שבאדם, שזה הכוח של השתייה, הוא מגיע מהגפן, רביעית יין לנזיר. בסדר? זה בעצם, בסדר, אז זה השיעורים המרכזיים. במזון זה חיטה וזית, בשתייה זה הגפן. כשיין הוא בעצם המשקה הכי חשוב, זאת חוץ ממים, כן? שזה, אבל כמשקה שיש לו חשיבות זה יין, כמובן. אז הוא המקור בעצם לשיעורי, כל שיעורי השתייה. שעורה. אז השעורה היא שיעור לטומאת מת. אז הזכרנו קודם, נכון? שהשעורה היא שייכת למה? אם אכל בהמה. נכון? הגמרא בסוטה. תניא אמר רבה גמליאל לחכמים, סופרים, הניחו לי ואדרשנה כמין חומר. דשמי לרבי מאיר דקאמר, היא אכילת ומעדני עולם, לפיכך קורבנה מאכל בהמה. כן, הסוטה, כדי לפתות את הבועל, היא נתנה לו כל מיני מעדנים, אז לכן היא מקבלת הפוך, כן, מאכל בהמה, שזה השעורה. אמר לה, תן החשירה, ענייה מה היא כלומר, מה הסוטה ענייה, מה היא גם, היא לא פיתתה אותו, אין לה מעדני עולם, אלא כשם שמעשה המעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. היא עשתה מעשה בהמה, למה מעשה בהמה? כי לקחה את היצר הזה בצורה הכי שפלה, הכי חומרית שלו, בלי הצד של הדעת, של להבין מה זה קדושת חיי משפחה וכו' וכו'. לכן הקורבן שלה קורבן בהמה מסעורים. מסביר הרב ויצמן, אז אם הסעורה היא מאכל בהמה, אז היא הכי מתאימה לטומאת מת. כי מה זה טומאת מת? הדעת יצאה, עכשיו זה רק הגוף, הגוף שמשר בדעת, עכשיו הוא מתאמה. אז לכן השיעור שלו הוא גם כן על ידי שיעור של בהמה, כי זה בעצם... עכשיו האדם הוא דומה לבהמה, כשאין לו, הנשמה יצאה ממנו ויצאה לו הדעת, אז עכשיו הוא כביכול כמו בהמה. זה שעורה. דבש, אז ראינו שהשיעור שלו זה עניין האכילה ביום הכיפורים ככותבת הגסה. למה קבעו את זה? אז הגמרא מסבירה. אמר רב, אמר רב יהודה, כותבת הגסה שאמרו יתרה מכביצה, וקים לרבנן דבאחי מית ודעתי, בציר מאחי לא מית ודעתי. כן, אכילה שפחות מכותבת הגסה, היא לא מיישבת דעתו של אדם. לכן רק משם יש קרת. למה בחרו דווקא את התמר? אז התמר, העניין שלו זה יישוב הדעת. אומרת הגמרא, ביום מתן רבנן, מי שאחזו בולמוס, מאכילים אותו דבש וכל מיני מתיקה. שהדבש וכל מיני מתיקה מאירים מאור עיניו של אדם. בסדר? הדבש, שזה התמר, גם, כנראה גם דבש דבורים, אבל גם התמר, עניינו ליישב דעתו של אדם. אדם עכשיו שדעתו, כאילו, אחזו בולמוס, דעתו משובשת עליו, כן, והוא עכשיו חייב לאכול והוא, הדעה שלו מטורפת. נותנים לו לאכול דבש במיני מתיקה, והתמר הוא קוראי, כן, על שם הדבש, זה מיישב את דעתו של אדם. אז כמו התכונה של התמר שהוא מיישב דעתו של אדם, גם השיעור של יישוב הדעת הוא בגודל של תמר. בסדר? זאת אומרת, הדבש הוא לא בונה את הדעת, הוא מיישב את הדעת. הוא נותן את המתיקות שהיא מרגיעה את הדעת, כן? זאת אומרת, הדעת עצמה ראינו נבדת מהחיטה ומהזית, אבל יישוב הדעת, הרוגע, הרחבה, כן? חופש הדעת, הצורה הרגועה, זה התפקיד של התמר לעשות. בסדר? אז בעצם, אם נסכם רגע את מה שראינו עד כאן, ואחרי זה נוסיף עוד כמה דברים שכבר לא כתובים שם בשיעור, רק ככה להוסיף לה... לכל ההקשר ולשפחה של ארץ ישראל והפירות וכולי. אז בעצם הדעה, ראינו בגמרא יש דעה שהפסוק נאמר לשיעורין. היא נדחתה מהלכה, באמת בצורה הפשוטה הפסוק לא נאמר לשיעורין. הפסוק הזה נאמר לעניינים אחרים, לעניין לימוד ברכות וכולי, והשיעורים מהלכה למשה מסיני. אבל עדיין בעומק יש בחינה שהפסוק הוא כן נכתב לשיעורין, למרות שעדיין אולי צריך את השיעורים כאילו עצמם שיגידו לי כמה השיעור בדיוק מצד הלכה למשה מסיני. שיבוא ולהסביר לי, לא כתוב בפסוק, כן, זית למה הוא שייך, שעורה למה היא שייכת וכו'. זה כבר בא, עושה הלכה למשה מסיני. אבל יש איזה עומק להגיד שהוא אומר, תבין, הפסוק הזה הוא בא להגיד, אלה מקור השיעורים שבתורה. למה זה מקור השיעורים? כי זה האבות המזון הבסיסיים שנשתבחה במרץ ישראל, שבונים את נפש האדם בצורה הראויה המתוקנת. אחר כך את השיעורים כבר תלמד אולי הלכה משם מסיני, יכול להיות שגם רבי חנין מסכים לזה. אבל אומר, הפסוק הזה לא נכתב רק לסדר קדימויות. אולי אפילו לא בשביל זה, הוא נכתב בשביל להגיד משהו מהותי על פירותה של ארץ ישראל. תבין שפירותה של ארץ ישראל הם מקורות השיעורים של התורה, שכבר אותה הלכה למשה מסיניים תבוא ותבהר אותם, אבל זה המקור של השיעורים, כי אלה אבות המזון הרוחני של האדם. ובזה נשתבחה ארץ ישראל, שהיא גם המזון שלה, הוא בונה את נפש האדם בצורה הכי מתוקנת. בסדר? אז ראינו פה את היסוד, עוד מעט נרחיב עוד טיפה, אבל ראינו פה את היסוד של שאלה שאין עליה תשובה. יש פה קושייה, אבל התשובה נמצאת בעומק, שהוא יותר גדול, שאין דרך לגמרא לכתוב את זה. תשובה כמו שרב יצמן נתן פה, זה לא, הגמרא לא כותבת אותה, זה לא מדרכה, אבל זה פותח עכשיו את החשיבה למקומות יותר עמוקים, להבין פה את המשמעות של הדברים. ושוב, כמו שהרב יצמן אמר, תלך חכם ויחכם כמות, זה הצעה, ויש עוד לבוא ולהרחיב אותה, לבסס אותה. מי שיהיה לו עוד הערות הזה, אני מאוד אשמח לקבל. כן.
כאילו בעצם התשובה שרבי חנין אומר זה, כאילו שואלים איפה הגמרא, איפה התורה התייחסה לזה בתור שיעורים, הוא אומר כאילו עצם הנקודה שהם כתבו את זה בתור הדברים של ארץ ישראל, עצם זה מראה על זה של השיעורים.
כן, יש פה אמירה עקרונית שזה מקורות השיעורים, לא אומרים לי מהם השיעורים, לכן הוא מודה, כאילו לא כתוב פה שיעורים, אבל יש פה אמירה עקרונית, זה המקור של השיעורים, שזה סימן שלא סתם משערים, השיעור זה לא משהו טכני, אלא זה סימן שיש פה משהו מהותי. כי כל דבר שמשערים בו זה לא סתם, יש סיבה מהותית למה בחרו אותו לשיעור של הדבר הזה. לא נגענו, גם מה שנגענו יש עוד להעמיק, ולא נגענו בכלל בתאנה, ברימון. בסדר? אז טוב. הוספה, ידועה או לא ידועה. הטור בסימן רשחת באורח חיים, הוא מביא בשם רבי יונה, על ברכת... מעין שלוש, כשאנחנו אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה. הוא אומר רבי יונה, כן, יש אומרים נאכל מפריה ונשבע מטובה, ואין לאומרו. מה שאנחנו היום אומרים, הוא אומר אין לאומרו.
מה זה חלק?
ונאכל מפריה ונשבע מטובה. שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים המצוות התלויות בה. עד כאן. בסדר? הוא אומר, זה לא טוב לגמרי, כאילו אתה אומר שלמה אתה מבקש את הארץ? ארץ ישראל מתפעלים לה, שנאכל מפריה ונשבע מטובה, בשביל זה אתה מבקש את הארץ. מבקש את הארץ, כי לקיים את המצוות שתלויות בה, בשביל לאכול כמה פירות, בשביל זה אתה מבקש את ארץ ישראל. ובהג ישנו. אני חושב שככה קוראים, שכאילו בבהג, כן, כן מופיע הנוסח הזה. אני חושב שזאת הכוונה, אני צריך לראות שם בפרשים. ואדוני אבי הראש זה לא היה אומרו, וגם לא היה אומר ונודה לך.
אולי בכל הגרסאות.
מה?
אולי בכל הגרסאות.
מה, זה ראשי תיבות? לא הבנתי.
גם בהג,
בכל הגרסאות.
בכל
הגרסאות. אולי, טוב, לא יודע. אוקיי, בסדר, אז הוא אומר, לא, אנחנו היום כן אומרים את זה. הבח מביא, תראו, יש כמה מקומות שהבח כאילו פתאום, למרות שהוא כאילו מאוד הלכתי, פתאום הוא פותח פתח לעומק, שאתה לא מבין מאיפה זה הגיע. תימה, הוא תמע, מה זאת אומרת אין לאומרו? שאין לך מאוד הארץ? הלא קדושת הארץ הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה, כאילו זה ביטוי שמביא פה דרך אגב, כאילו, ברור מה, קדושת ארץ ישראל נשפעת מקדושת הארץ העליונה, כן, בעולמות הרוחניים, כאילו זה כאילו דרך אגב, ברור כאילו, כן, היא נשפעת גם בפירותיה. שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. כאילו הפירות שגדלים בארץ ישראל, יש כאילו קדושת הארץ העליונה, שורת שכינה, כן? היא שורה בארץ ישראל, שארץ הקדושה. עכשיו, באדמה היא שורה. באדמה, לא רק באיזה משהו רוחני מופשט, באדמה היא נמצאת, והפירות יונקים מקדושת השכינה. עכשיו, גדל לך פה תמר, שהוא מלא בקדושת השכינה. גדל לך פה תאנה, שהיא מלאה בקדושת השכינה. כי על כן הזיר ואמר בסוף פרשת מסעי, לא תטמא את הארץ שאתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. ואמר, אם תטמאו את הארץ, נמשך את הטומאה גם בפירותיה יונקים ממנה. וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ אשר אני שוכן בתוכה, ממש בגוף הארץ. הקדוש ברוך הוא, כאילו, הבח אומר, כשכתוב אני שוכן בתוכה, זה לא איזה משהו, זה משל כזה, כאילו, אני... ארץ ישראל, שם זה ארץ כאילו שיותר מקום עכשיו להתפלל. הקדוש ברוך הוא, יש השראת שכינה ממש בארץ, האדמה היא קדושה. שוב, כמובן, לא חשבנו להגשים בה. אבל יש פה השראת שכינה, הקדושה היא חלה והיא מחלחלת אפילו לתוך האדמה. לא סתם, אנחנו יודעים שהתנאים והמוראים היו מנשקים את האבנים של החוק ככה מסוימת מסכת כתובות. היו מנשקים את האבנים של ארץ ישראל. מה זאת אומרת? יש קדושה. אומרים שלמה את האבנים היו מנשקים? אפילו האבנים, האפר עוד מילא, הוא מוציא פירות. האבנים, מה הם עושות, כן? אפילו האבנים יש בהם קדושה, זה דבר מדהים. אז הוא אומר, כן, אפילו, השכינה שורה ממש, ובגלל שתימתם את הארץ, נסתלקה ממנה, ואז האדמה נשארה עם תומה, כאילו הקדושה נסתלקה ממנה, ועד ממילא, במקום שהקדושה הייתה והסתלקה, עכשיו נתפסת שם תומה. ועד מה קורה? גם הפירות עכשיו הם תמאים. ונמשך מזה כי גם כאן הם יכולים לסלק שכינותים תור בני ישראל. כי עד אתה היכל השם הם היו בני ישראל, לפי השכינה הייתה שורם בקרבה ממש. ואתה באוכלם פירות היונקים מתאומת הארץ נסתלקה השכינה. כי כשהתאומה נכנסת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל, היא יוצאת כנגדה הקדושה מקרב ישראל. כלומר, מה התהליך הרוחני שקורה פה? עם ישראל חוטא, מטמא את הארץ, עכשיו השכינה עוזבת שלב ראשון את הארץ, היא עוד לא עזבה את עם ישראל. היא נתנתקה מהארץ. אבל מה קרה? כי צמחו פה פירות שיונקים מהטומאה, כי כבר אין קדושה בארץ. עכשיו אוכלים את הפירות, מה זה את הפירות? חיטה, לחם, כאילו כל אוכלים את... עכשיו לא עוזר להווה מחול, כן? זה לא ששם יש דברים קדושים. כן. אז אין בית, אין בעולם עכשיו, אין בעולם פירות קדושים. אין בעולם, בזמן שעם ישראל חטא והשכינה הסתלקה, אין בעולם עכשיו אוכל קדוש, כל האוכל נשאר טמא. זה לא סתם שהפרושים אומרים, נכון, שם לרבי יהושע, אם לא טועה בן, לא זוכר, מישהו. שהם אומרים לו כאילו, אנחנו לא יכולים לאכול בשר, לא לשתות יין, אין מזבח, איך נוכל לשתות, איך אפשר לאכול עכשיו? למה אי אפשר לאכול? כי עכשיו הכל טמא. כל מה שהיה בית מקדש והייתה שכינה בארץ, אז כל מה שאכלנו היה קדוש. איך אנחנו יכולים עכשיו לאכול כאילו? כי עכשיו זה רק לאכול משהו חומרי, כאילו רק משהו, קודם כשאכלנו זה היה משהו חומרי שמחובר, אוכל בתוך הקדושה הנשמתית, אבל עכשיו מה שאנחנו אוכלים הוא טמא, אז איך אפשר לאכול עכשיו? הוא אומר אליהם, אין ברירה, מה הוא נעלם? מה אתם צודקים, אבל אם נעשה כמו שאתם אומרים, אי אפשר גם לא פירות משבעת המינים, לא יין, רק מים נשאר ופירות רגילים. כאילו, אז מה? גם מים, מסוך המים, מה אפשר לעשות? אז אין ברירה, אז אוכלים, מה לעשות? אבל זה האכילה של אין ברירה. כל האכילה של עם ישראל ושל העולם כולו בזמן הגלות, זה האכילה של אין ברירה, האכילה של ישרוד. זה לא דומה בכלל האכילה כשבית המקדש קיים. וכשעם ישראל חי בארצו ויש השראת שכינה בארץ. ועל כן ניחא שאנו מכניסים בברכה זו ונוחה מפריה ונשבע מטובה. כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובה. מקור מרגש. אתה אוכל אחר כך פירות של ארץ ישראל. תבין, אתה אוכל פה פירות שיש בהם השראת שכינה. אז עכשיו עוד לא זכינו לבית המקדש. בוודאי ששכינה הולכת וחוזרת. רואים בעיניים ששכינה הולכת וחוזרת לארץ ישראל. ולזכות לאכול פירות של ארץ ישראל, זה חוץ מזה שהם טעימים ומרחיבים את הדעת, זה לזכות, זה חלק מהיניקה שלנו מקדושת השכינה, היא על ידי אכילת הפירות. זה דבר מדהים. איך עם ישראל ניזון, כאילו, מתחבר לשכינה? יש כמה דרכים, יש מצוות, יש תורה, יש עבודת בית המקדש, אבל הדרך הכי פשוטה, הכי בסיסית, לאכול את הפירות, את שבעת המינים. זה הפירות המיוחדים, כמו שראינו. כל פירות שגדלו בארץ ישראל הם יונקים מקדושה, אבל במיוחד הפירות האלה, שהם גם בונים כל מיני חלקים בנפש האדם, ומקודשים מקדושת השכינה, איזה דבר עצום, איזה פשוט מרגש, כן.
אפשר לראות שהאמירה שארץ ישראל
נותנת פירותיה בעין יפה,
זה סוג של סימן
לזה
שהשכינה
חוזרת. בוודאי, בוודאי, בוודאי. ועכשיו בשביל לחזק את זה, נוסיף רק עוד מקור אחד מעניה. אין היה שבסוף מסכת ברכות, יש שם מסכת פאה, גם מסכת אותות קטנות, כאילו שכל מיני פסקאות ככה שליפטו מהם, ושהרב גם כתב לא בצורה מסודרת, אז כתוב בוידוי מעשר, נכון? כשאדם עושה וידוי מעשר, השנה יש לנו וידוי מעשר, נכון? שנה שישית, שלישית ושישית.
פסח.
מה זה?
פסח.
כן, לפני פסח. אז אומרים, ביארתי חודש מן הבית, לא חודש מיותמא, ואז עשינו, כן, כל חודש ציוויתנו, השקיף המון קודשך, וברך את הארץ ישראל, כאשר נשבעת אבותינו, נותנת להם ארץ זבת חלב ודבש. בסדר? אז אומרת הגמרא, מה זה ארץ זבת חלב ודבש? כדי שתיתן טעם בפירות. טעם טוב בפירות, אני לא יודע אם פה חסר בגרסה, בסדר? זאת אומרת, ארץ זבת חלב ודבש, מה זה בא להבטיח? שיהיה טעם טוב בפירות. אומר הרב, יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות היא מכוונת מאוד. כן, למה לחבר פה את ארץ זבת חלב ודבש כאשר נשבעת לאבותינו? ואת אבותינו לתת להם ארץ, כאילו, שהשבועה היא, חלק מהשבועה היא לתת ארץ, אבל לא סתם ארץ, ארץ שהיא זבת חלב ודבש. מה הנקודה? כי לעם שפל אין צריך הרחבת החיים, ועוד תזיק לו ברכת הטבע היתרה והקדושה, לכאורה אני חושב, כתוב עוד גושה, נראה לי קדושה, שתתנאו לנום בחק עצלות, באשר אין לו מעורר הכרחי, או שתוציאו לתרבות רעה. אבל עם נעלה וגוי קדוש, ראוי הוא שיחיה חיים של הרחבת הדעת, לא על הלחם לבדו, כי אם על כל ברכת השם. חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש הוא מרומם גוי. הרב אומר, יש להבדיל בין אכילה הכרחית לבין אכילה שעניינה רחבת הדעת. לאכול לחם זה הכרחי. לאכול תמרים זה לא הכרחי. אפשר להסתדר בלי זה. כי, אבל מה כן? זה נותן רחבת הדעת. אדם שכל הזמן אוכל רק לחם, הדעה שלו היא גם כן, היא יותר נמוכה. והפירות, כשאדם אוכל פירות, זה מרחיב את הדעת. זה עושה ככה, זה הרגשה של... כן, רחבות הדעת, איזה חופש כזה, איזה... וזה נותן אפילו, אפילו יותר השראה עכשיו, כשאדם יש לו טעם טוב ככה בפה, זה נותן יותר אפשרות למחשבות ככה לנדוד ולהתרומם. מה אתה רוצה?
אבל אני מודה להורים שטיפשים שאוכלים לחם
בדחם. בדיוק, זה בדיוק, אתה מחזק. כן. כן, יפה מאוד. כבני בבל שבדיוק אין להם את הרחבת הדעת, שם יותר הדעה, יותר הנמוכה, כן? יש שם טיפשות, כן? לא טיפשות, אנחנו בני בבל היו גדולי חכמנו, כן? אבל המצב הנפשי שם הוא מצב שאין הרחבת הדעת, יש שם בלבול, גם בבל, כן? יש שם בלבול הדעת, והדעת היא נמצאת במקום יותר נמוך, דל דמות של הלכה, היא לא יכולה להתרחב למקומות יותר עליונים. וגם רואים את זה, רגע, היה עוד משהו בראש. לא זוכר. בכל אופן, הטעם הטוב של הפירות הוא מרומם, כן? נותן איזה הרחבת הדעת, משהו יותר איזה. ועכשיו, מתי צריך הרחבת הדעת? כשאם תרחיב אותה, ייצאו דברים טובים החוצה. אבל במקום... הזכרתי. אומרים פת במלח תאכל, וכן? מים במשורת אשתה, מתי זה? כשמדברים על עמל תורה, כן? בשלב של לעמול בתורה ולמסור את הנפש על תורה, אז פה פת במלח תאכל, אבל יש שלב שאתה לא בא עכשיו כאילו בשביל לעמול חזק ולהקשות על הגוף, אלא אתה רוצה עכשיו להתרומם למחשבות עליונות, שם להפך, שם עכשיו אם תאכל פת במלח, אז דתת של עמל תורה יהיה לך, אבל עכשיו להתרומם למחשבות כלפי מעלה זה מאוד קשה, זה קשה יותר, כן? ועכשיו אומר הרב, מתי כאילו, אם בפנים הכל רקוב, לא טוב להרחיב את הדעת. כך עבד, כן? שכל מה שמעניין אותו זה תאוות. תרחיב לו את הדעת, הוא רק עכשיו ילך ויעשה עוד דברים נוראים, כן? תיתן לו עכשיו להתעסק בהישרדות, אז לפחות הכוחות הגרועים שלו לא ייצאו החוצה. הוא יהיה יותר עסוק לדאוג לעצמו. אבל אם תיתן לו עכשיו רחבת הדעת, עכשיו הוא יבוא ויתחיל לעשות כל מיני שטויות, כן? ולכן, על כן, לאות על מצב ישראל הרם שלסוף כל סוף יגיעו אל הבא הבטחה כי ארצם תהיה ברוכה, ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת, ההבטחה על ארץ זבת חלב ודבש היא סימן שעם ישראל יש לו כוחות נפש אדירים ועמוקים שצריכים להתגלות. ולכן בארץ שהוא יקבל, יש לה מסגולותה ארץ זבת חלב ודבש, שיהיה טעם טוב בפירות, כדי שיוכלו להרחיב את הדעת ולהוציא את כל הכישרונות, את כל העולם הפנימי, להוציא החוצה ולהביא עם זה הרבה טוב והרבה אור לעולם. זה סימן שעם ישראל הוא קדוש וטהור בפנים, ויש לו הרבה דברים טובים להוציא לעולם. כי אם עם ישראל היה חש שלום, הפנימיות לא הייתה טובה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו להיות זבת חלב ודבש. בזאת נתבשרו אבות שיהיו בניהם אנשים רמי מעלה שברכת השם הרוחנית יתגבר בהם על ידי חיה שלווה והעידון, אף על פי שבאשמת הדורות שהראו בחירתם נתקיים בבוננו ואכל וסבב ודשן ופנה לעולים אחרים, זה נכון שזה קרה, ובאמת מה קרה בגלל זה? מיום שחרב בית המקדש בטל טעם הפירות, טעם טוב הפירות, אין יותר את כל המתיקות שיש בפירות היום, זה כלום לעומת המתיקות שהמקדש קיים. מכל מקום זאת היא מחלה עוברת והתעכל הרע על ידי צירוף הגלויות וכור הצרות שעברו עליהם. אבל הגוי שנוצר לגדולות יישאר על אופיו להיות מלא זיו החיים, והעם הנוצר לחוכמה ודעת להפיץ אורה ובינה רבה בעולם, אי אפשר לו שיחיה חיים של צמצום בין דבר המרחיב דעתו. זה לא סתם כל השפע שאנחנו זוכים לו בדור שלנו, אז כרגע כל זמן שלא מנצלים אותו למקום הזה עדיין גורם להרבה קלקולים, אבל זה התחלה של סימן, כמו שאמרת קודם, כן, שסימן שארץ ישראל נותן פירות, סימן שמה? שהכוחות של עם ישראל הולכים לחזור לעולם, וזה קודם כל שנחזור לארץ ישראל, ואחרי זה שנחיה על פי התורה, ונופיע את כל הכוחות העצומים שקיימים בנו בשביל להביא הרבה אור והרבה דעה ובינה וברכה ושמחה לעולם. וכן אמרו חז"ל, רגע, על כן זבת חלב וזמן שגזירה להקיש על יתר נועם החיים, כפי הדרוש לנפש גדולה של עם הוגה דעות ופונה רק למעלה, כן? זה לא נגמר רק בחלב ודבש, זה נכון בכל גם הדברים שבארץ ישראל. בסדר? זה מתבטא בזה, אבל זה כל הרחבת הדעת. כן אמרו חז"ל שדבש וכל מיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. על כן יסוד ארץ זבת חלב ודבש שנשבעת על אבותינו, לא מציין רק את הריבוי הכמותי של העושר החומרי, שעדיין אין בו מפורש היתרון של העם הצריך לברכה זו, כי אם היתרון האיכותי שתיתן טוב, טעם טוב בפירות, כלומר טעם נאה וערב, מעדן את הנפש ומשמחה, זהו דבר גדול ועיקרי בעם אשר פנייתו יותר אדירה לשלמותו הרוחנית, השכל וידע את השם, שזאת הייתה מגמת שבועת השם לאבות. טוב, נשארנו רק לברך את הארץ שלנו ואת אותנו, כן, שנזכה באמת שיחזור הטעם טוב בפירות, ונזכה לאכול מפריה ולשבע מטובה, להתענג על קדושת הארץ העליונה שבתוך קדושת הארץ התחתונה, וכל הכוחות הנפלאים של הארץ ושל עם ישראל יופיעו בעולם. Thank you.